חברים, כאן מיטל צ'סנר.
וגם רואי.
ואנחנו היום מקדישים פרק מאוד מאוד חשוב, בסיכומה של שנת 2020 ופתיחתה של שנת 2021, פרק שיעסוק בנושא הכבד, אך אנחנו מבטיחים שהוא הולך להיות כליל וכיפי, וכמה שפחות מפחיד, תכנון שנתי.
וסיכום שנתי.
סיכום שנתי ותכנון שנתי, נכון, זה הולך ביחד. ואני אשאל אותך, רואי, ככה, לפני שאנחנו נכנסים לכל העניינים הטכניים, איך הייתה לך שנת 2020? אני רק אזכיר, בשביל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, מאוחר יותר מהזמן שאנחנו מקליטים אותו, שנת 2020 מכונה שנת הקורונה.
כנראה.
ואנחנו היום בתפר של בין שנה אחת לשנה הבאה אחריה. אז איך היה לך?
שאלה לא פשוטה.
שאלה גדולה.
שאלה גדולה. בואי נגיד ככה, השנה הייתה מאוד מאוד מאתגרת בהמון היבטים, בהיבטים האישיים, בהיבטים העסקיים, אבל כשאני עכשיו עושה סיכומים ומסתכל עליה ובתחושות שלי, סך הכל עברה טוב.
שנה טובה.
שנה טובה.
אני מגדירה את השנה הזו כשנה של צמיחה ושל למידה, שנה ש... יצא לי לענות בפייסבוק לחברה, ואמרתי זו שנה שלמדתי בה כל כך הרבה דברים, שגם אם היו לי תכנונים לשנה הזו, ואני חושבת שאולי אם הייתי מיישמת אותם, הייתי מגיעה למספרים יותר גבוהים משחשבתי, הדברים שלמדתי בשנה הזו, והדברים שהוכיחה לי, שווים לי הרבה יותר מכסף שהיה נכנס מיד.
לשנים קדימה.
נכון. התובנות, החוסן, הביטחון, באמת, ואהבתי את זה שאמרת בסיכומה של שנה, כי גם כשאנחנו מסכמים שנה וגם כשאנחנו מתכננים שנה קדימה, אנחנו מסתכלים על המכלול. אנחנו לא בוחנים פר חודש או פר יחידת זמן או פר יחידת מוצר, אנחנו מסתכלים על המכלול. ואני אומרת האמת, גם אצלי, כשאני מסכם את השנה, הייתה לי שנה טובה. היו לי את האתגרים, היו רגעים של תסכול, אתה יודע את זה טוב מאוד, היו רגעים שישבתי על הספה ואמרתי, אוף, אני לא יכולה יותר. רגעים שנדרש מאמץ מאוד גדול, אבל מצד שני גם היו את הרגעים המחזקים, את הרגעים של ההערות, את הרגעים שמסתכלים ואומרים וואו, וואו, אנחנו לומדים פה משהו.
כן, והמשפט המפתח זה בעצם ההסתכלות השנתית, לא פר שבוע ולא פר חודש, כי אם אני הייתי עושה את סיכום השנה שלי במרץ או אפריל, אוי ואבוי לי. כאילו באמת, ההתחלה של השנה קרתה, ואז התחילה הקורונה, סגר וזה, והנתונים לא היו טובים. אז
נכון.
המזל שאני מסתכל שנתי ולא ממש פר תקופה קצרה.
נכון, וגם לאורך השנה, זאת אומרת, צריך להסתכל תמיד קדימה. זאת אומרת, נכון. גם אם קורה משהו, אז אנחנו לא אומרים, אוקיי, זה העסק שלי, זה מה שנגזר עליו, אלא אנחנו בוחנים מה קורה ומתקדמים קדימה. אז תכלס, בוא נדבר על תכנון שנתי, כי בסוף, לשמחתי, רוב העסקים מבינים שזה דבר חשוב, וכן רוצים לעשות אותו, וכדי להגדיר את המטרה שלו, הדבר הכי משמעותי שקורה בעקבות תכנון, זה שאנחנו מייצרים יציבות וודאות. ויציבות וודאות זה דבר שהוא חסר לנו כעצמאים, נכון?
מאוד. זה לא הראשון או העשירי לחודש שנכנס הפייצ'ק וזהו, ולא משנה מה עשית בעבודה, היית חולה, באת, לא משנה מה, זה ודאות.
קורונה, לא קורונה, קיבלת את הכסף שלך או קיבלת דמי אבטלה, אצלנו עצמאים זה לא ככה, אצלנו אנחנו, קשה לנו למצוא יציבות, ואם אנחנו עובדים לפי תוכנית, אנחנו כן יכולים לייצר אותה. אני אגדיל ואומר, כמי ש, אתה יודע, אתה וכולם מכירים אותי כמישהי שהיא מאוד מאוד שואפת לרווח גבוה ומלמדת איך להגיע לרווח גבוה, זה ככה איזשהו דגל שאני מרימה, אבל אני רוצה להגיד דבר חשוב, יציבות וודאות הן לא פחות חשובות מרווח ואפילו יותר. אני אעדיף במידה מסוימת לבחור ולקבל החלטות שמייצרות לי יציבות, גם אם זה מייצר לי קצת פחות רווח, כי היציבות והשקט הנפשי הם חשובים כדי שאנחנו נוכל לקיים את העסק שלנו בטווח המיידי, בטווח הבינוני ולשנים קדימה. אחד הדברים הכי שוחקים זה חוסר יציבות, ואנחנו לא יודעים מה יהיה, וזה מאוד מאוד מטלטל. את זה אנחנו רוצים בעצם לפתור. בוא נדבר על המעסיקים לא מתכננים.
כי תכנון שווה מגבלות.
איזה בס הזה לתכנן? בוא נדע על האמת.
קודם כל זה לא כיף.
אני אגיד יותר מזה, השבוע החברה אמרה לי, מיטל, בואי נקבע מתי לדבר, כבר נלחצתי. מה נקבע? עזבי, בואי כאילו, בואי נתקשר, תעני, את תתקשרי, אני אענה, אבל שתינו יודעות שזה לא קורה, זאת אומרת, אנחנו כבר שבועה מנסות לתפוס אחת השנייה, ואנחנו לא מצליחות, אבל אם אנחנו נקבע יום ושעה, אנחנו כן נדבר.
אני רוצה, זה הזכיר לי משהו, לא דיברנו עליו מראש, לא תכננו, אבל זה מזכיר לי, משהו מהעבר הרחוק, טיסות לחול. אם פעם היינו צריכים לתכנן, טסנו ואנחנו צריכים לתכנן מה עושים כל יום ובבוקר ולאן זה וכרטיסים, היום כשאם אנחנו, לא, אם אנחנו טסים לבד, אנחנו לא מתכננים כלום. אנחנו קמים בבוקר, מסתכלים על המזג אוויר, טוב, מה אנחנו עושים היום? בלי שום תכנון. וזה יותר כיף לנו.
נכון, זה יותר כיף באופן כללי, אבל אז יכול לקרות מצב שחזרנו לארץ ואנחנו אומרים, אוי, לא הספקתי לראות את זה, ונורא רציתי לראות את זה, ונורא רציתי לעשות את זה, ופספסתי כי לא תכננתי. בסופו של דבר, מי שמכיר אותי כבר תקופה יודע שאני מאוד אוהבת למצוא את האיזון. בין תכנון שמשיג לי את המטרות שאני רוצה, ויחד עם זאת הוא משאיר לי המון אוויר וגמישות לדברים שאני פחות אוהבת לעשות. אז אמרנו שהדבר הראשון שמפריע לנו זה מגבלות, זה מציב לי מגבלות. אני אסיף ואני אגיד שהוא גם מחייב אותי. קבעתי מספר, קבעתי כמות, קבעתי סכום שאני רוצה בסוף שנה, בסוף חודש, בסוף קמפיין. אני צריכה לעמוד בו.
ואגב, הוא לא מחייב אותך בעיני הסביבה, הוא מחייב אותך בעיני עצמך, שזה הכי קשה.
נכון, נכון. מה עוד?
הם לא יודעים איך.
לא יודעים איך, עסקים לא יודעים איך לתכנן.
כן, לא, זה לא משהו שהם מלמדים בדרך כלל, וזה מה שאנחנו הישראלים מדלגים עליו ברוב המסגרות שאנחנו עובדים בהם, אנחנו די מדלגים על השלב הזה ולא יודעים.
ואני רוצה לומר פה משהו ככה מאוד ברור, ואתה גם בא מארגונים מאוד גדולים, ואני הרבה שנים בעסקים, לשים את הדברים על השולחן, יש ארגונים מצליחים מתכננים. כאילו אין מה לעשות, אנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא אוהבים, אבל אנחנו מתכננים. אני אוסיף פה נקודה אחרונה, ככה שאני מזהה אותה, שבגללה עסקים לא מתוכננים, לפעמים עסקים הם לא ערוכים ולא מסודרים בצורה כזו שאפשר לתכנן איתם. אי אפשר לתכנן כשהעסק במהות שלו, בבפנים שלו, כל כך מבולגן, כל כך מפורט, כל כך, אנחנו קוראים לזה מבוזר, יש לו המון 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 פרטים, אז באמת אי אפשר לתכנן במצב כזה.
נכון.
אז אני אכנס טיפה יותר לנקודה הזו, כי אני רוצה להבהיר אותה, וזה נחמד, כי אני ואתה עשינו סיכומי שנה אצלנו בעסקים, וזה עוזר ככה לראות את זה, אבל בגדול, שתי סיבות עיקריות לכך שעסק לא מצליח לתכנן, ככה במהות שלו, בבפנים שלו. הסיבה הראשונה זה שהוא אין לו מוצרים ושירותים מוגדרים ומובנים מראש. מה שנקרא עובדים פרי סטייל, לתורך העניין, בוא ניקח, אתה בתחום בניית האתרים, רוב בוני האתרים, מה הם עושים? הם יושבים, והם מחכים שיתקשרו אליהם. פעם מתקשר מישהו שרוצה אתר גדול, ופעם מישהו שרוצה אתר קטן, ופעם מישהו שרוצה אתר קורסים.
ומשהו עבודה קטנה ועבודה גדולה, כן או לא.
פרויקט מחירות, כן. או פרויקט אחר, ואתר אחד עולה 20,000 שקל, ואחד עולה 5,000 שקל, ואחד עולה 1,000 שקל, ואחד עולה 50,000 שקל. ואנחנו עובדים בצורה כזו, ואיך אפשר לתכנן מה יהיה בשנה הבאה? אני לא יודעת מה יבקשו ממני בשנה הבאה.
קשה מאוד עד בלתי אפשרי.
נכון, וזה מוביל בעצם לנקודה הבאה, שאתה יודע, זה המשך ישיר למה שדיברנו פה, זה עסק שהוא פסיבי. עסק שהוא לא יוזם.
עסק, שוב, עסק שהוא לא יוזם, הוא לא יכול לתכנן. אני לא יכול לתכנן את זה שיתקשר אליי חבר מביא חבר, או עסק שימליץ עליי, אני לא יכול לתכנן את הדבר הזה.
או עסק שיבוא לעוד פרויקט. נכון, ברגע שאני בפוזיציה הזו שאני יושבת ומחכה שיבוא אליי הלקוחות ולא בונה סט של פעולות יזומות שמביאות אליי את הקהל בזמנים שאני רוצה, למוצרים והשירותים שאני רוצה, אז באמת אני לא יכולה לתכנן. אז איזשהו כלל אצבע פה, אנחנו ניישר קו, כדי שאני אוכל לייצר לעצמי תוכנית, אני צריכה שיהיה לי סל שירותים, מוצרים מוגדר, ברור, גם לי וגם ללקוחות שלי, אבל פה אנחנו קודם כל מדברים עלינו, כדי שנוכל לתכנן, ואנחנו צריכים להיות במוד יוזם, שאני בעצם אומרת, אוקיי, הגדרתי בסל השירותים שלי, אם אני נגיד מעצבת גרפית, החלטתי שאני רוצה למכור פרויקטים שכוללים לוגו וניירת משרדית ומצגת ואתר אינטרנט, אני צריכה להגדיר את הפרויקט הזה, אני צריכה לשים עליו טאג מחיר, ואני צריכה לעשות פעילויות שיוזמות מחירה אקטיבית של הפרויקט הזה, כדי לראות בעקבותיהן הכנסה. אז שתי הנקודות האלה ככה מאוד מאוד חשובות, כדי שאני בכלל אוכל לצאת לדרך ולתכנן תוכנית, או בכלל לגשת לפרויקט הזה שנקרא תוכנית. ועכשיו אני אכנס לתכלס. בואו ניכנס ביחד, איך אנחנו עושים את זה?
שאלה מעולה. אז קודם כל, בגלל זה הכנסתי בהתחלה את הסיכום השנתי. קודם כל אנחנו צריכים לבדוק את התכנון הוא תמיד אל מול גם מה אנחנו רוצים, אבל גם מה אנחנו מסוגלים ומה עשינו. אז אנחנו צריכים לעשות סיכום של התקופה הקודמת. כרגע אנחנו מדברים על סיכום שנתי, ובאמת לראות איך העסק התנהל, איך ההכנסות, איך הרווח, איך זרימת הלקוחות התנהלה, וזה יהיה סוג של בנצ'מרק שמכאן אנחנו נוכל לתכנן.
נכון, ויש, אנחנו מסתכלים פה שני דברים. אנחנו מסתכלים גם, אם אנחנו יכולים, עסקים הוותיקים בינינו, כמה שנים אחורה, זאת אומרת, אני אסתכל מה היה בשנת 2020, אני אסתכל גם מה היה בשנת 2019, ואם יש לי נתונים גם על 2018, כי אני רוצה גם לזהות מגמה בין שנים. לדוגמה, אם אני רואה שכל שנה נגדלה ב5%, זה נותן לי את הביטחון לדעת שגם השנה נגדל ב5%. ועוד דבר שכדאי להסתכל עליו, זה המגמה בתוך השנה. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, השנה התחילה קצת חלש, וזה מאוד אופייני לחודשי החורף, חודשים ינואר, פברואר של השנה, אבל במהלך השנה המחירות התחזקו. אז כשאני מזהה מגמה בתוך השנה, אני יכולה להניח שגם בשנה הבאה תהיה לי את המגמה הזאת, ובטח ובטח אם ראיתי שיש לי את אותה מגמה כמה שנים כבר, אז אני יכולה להעריך מה יהיה.
את לוקחת את זה בחשבון מראש, ואלף, כשמגיע ינואר, פברואר, את לא מופתעת שהנתונים יחסית לממוצע השנתי הם חלשים יותר. ובטח, את יכולה גם להעריך לינואר, פברואר חלשים.
נכון. אני חייבת גם, לא יודעת אם אתה זוכר, לפני הרבה שנים, כשרק פתחתי את העסק שלי ועוד לא הייתי בענייני תכנון, אז זו הייתה השנה השנייה בעסק, ובאתי אליך ככה מתוסכלת, ואמרתי, איך אני אתכנן? איך אני אתכנן? ואמרת לי, לכי תבחני את הנתונים של שנה קודמת. אתה זוכר?
כן.
ואמרתי לך, אבל אני לא בטוחה שאני יכולה להסיק מהנתונים של שנה הקודמת לשנה הבאה. אני לא יודעת איך בדיוק היא תהיה. ואתה אמרת לי, תקשיבי, אין לך ברירה. את חייבת איזשהו בייסליין, את חייבת איזשהו בסיס להתחיל ממנו.
נכון.
וגם אם אני זוכרת עוד שאמרת לי, אז זה לא היה בדיוק מה שהיה, אבל זה נותן לך איזשהו מקום לתכנן ממנו. בסוף בוא נשים את הדברים על השולחן. אנחנו לא נביאים, אנחנו לא חוזים, אנחנו בני אדם. אנחנו יכולים להעריך מה יהיה, אנחנו יכולים לעשות פעולות שיביאו לנו את מה שיהיה, אנחנו יכולים לקוות לטוב, אנחנו יכולים להתאמץ ולהתגייס, אבל זה הכל. זאת אומרת, כשאני קובעת לעצמי מספרים, אני עושה את הכל כדי להשיג אותם, אבל אני גם מבינה שיש גבול ליכולת שלי להגיע בדיוק בדיוק למה שרציתי. אני רוצה להגיד עוד דבר קטן לאותם עסקים שהם יחסית חדשים ואין להם נתונים של שנים קודמות. אז תראו, במצבים כאלה אנחנו נלך, אנחנו נשאל קולגות, נבחן מה קורה אצלהם, אנחנו ננסה ככה לגשש מסביבנו מה ריאלי, מה פרקטי, ואנחנו במידה מסוימת אפילו ננחש ונסכים להיות במקום הזה שמתכנן ומאפשר לשנה הראשונה שלנו להוכיח לנו מה אפשרי ומה לא.
ניתן לעצמנו גרייס, וזה תמיד ככה, זה לא משנה באיזה תחום. אני זוכר גם שפעם ניהלתי תקציב של 100+ מיליון שקל בעבודה קודמת, והיכולת שלי לתכנן בצורה מדויקת ככל שעברו השנים הייתה הרבה הרבה יותר גבוהה. אז בהתחלה טיפה פספסתי, ואחרי זה קצת פחות, ואחרי זה זה היה כבר הרבה יותר מדויק, כי ניסיון, אין מה לעשות.
כי ניסיון ונתונים, נתונים נכון. נצברים, ואנחנו יודעים מה ריאלי, מה לא, ובאמת, אז לעסקים החדשים שבינינו, תנו לעצמכם תסכימו לעצמכם ללמוד, להיות במקום שלא קולע בדיוק. ככל שהעסק יהיה יותר ותיק, יש יותר נתונים שאנחנו יכולים להתבסס עליהם. אז אמרנו שאנחנו, כדי להתחיל לעשות את זה, אנחנו קודם כל נעשה איזשהו ניתוח של השנה הקודמת, ובשלב הבא, אנחנו נזהה מהם אותם שירותים ומוצרים שמובילים במחירות שלנו. עכשיו פה אני נספר משהו מעניין, כי זה מדהים כמה שעסקים שלנו מתנהגים אחרת. אצלי יש שירות אחד מאוד מאוד דומיננטי, שמשהו כמו כמעט 80% מהכנסות העסק מגיעות ממנו, קורס מאוד מאוד משמעותי, והמוצרים האחרים, אז יש עוד מוצר שהוא ייצר משהו כמו 15% ועוד, והשאר זה כבר 5%, 3%, 2%, ואצלך ראינו משהו אחר.
אצלי שונה, אצלי יש לי 4 מוצרים עיקריים ועוד כמה שולים, אז נגיד 4 מוצרים העיקריים האלה נותנים לי 80% מההכנסות והרווח בעסק, והחלוקה שלהם היא כמעט סוציאלית נקרא לזה.
היא ממש, חלוקה זהה.
כן, היא ממש חלוקה זהה, זאת אומרת באחוזים בודדים ההפרש הוא מאוד קטן בין 4 המוצרים העיקריים שלי.
נכון, עכשיו במצב כזה מה שצריך לעשות, א', לבדוק, אנחנו בהתחלה מסתכלים על מחירות, מה נמכר הכי הרבה, אנחנו ניכנס טיפה יותר בפנים ונבדוק מה הכי רווחי, מה גוזל ממני יותר זמן, מה יותר קל לי.
מה יותר כיף לי.
מה יותר כיף לי, מה אני אוהבת.
יש דברים שאני יותר אוהב לעשות מבין הדברים האלה ו... אני מנסה לכוון לשם, לא תמיד זה מצליח לי, אבל לשם אני מכוון, כי אני יותר אוהב לעשות אותם.
נכון, נכון. אז זה ככה איזושהי מסקנה שאנחנו רוצים להסיק, כדי להתקדם קדימה למה שנקרא בתוכנית שלנו. עוד דבר שאני ממליצה מאוד לבדוק, זה האם לקוחות, האם יש לי לקוחות שקונו יותר ממוצר אחד. וזה דבר שמאוד חשוב כדי ליצור רווחיות בעסק, לוודא שלקוחות קונים ממני יותר ממוצר אחד. עכשיו, קודם כל, אם אני עסק שלקוח בא וקונה ממני מוצר אחד, כבר יש פה איזושהי בעייתיות עם הרווח. יש עסקים שאין להם ברירה, שזה built in, אם אני אדריכלית ומישהו בא ועושה אצלי בית שעלה 50 אלף שקל לתכנן אותו, אז מן הסתם יש פה פרויקט גדול, הכנסה גבוהה, וסביר להניח שלקוח לא יחזור לבנות בית פעם שנייה. אבל רוב המוחלט של העסקים כן צריך להיות לנו אפשרות ולהשאיר את סל השירותים והמוצרים שלנו, כדי שלקוחות יקנו מאיתנו יותר ממוצר אחד.
אגב, זה משהו שאני עושה אצלי בכל מחירה, ממש מצוין אם זה לקוח חוזר וגם איך הגיע. וממש רואים את המגמה של, שוב, של מחירות נוספות וחוזרות.
נכון, וזה דבר מאוד חשוב, כי אנחנו מדברים על רווח, והרווח מגיע בעיקר מלקוחות שקונים יותר ממוצר אחד או לקוחות חוזרים, וזה דבר חשוב. וזאת נקודה חשובה לשים לב. נקודה נוספת שאני ממליצה לשים אליה לב, זה הסך הכל. אני מסתכלת, זה הדבר חשוב שעסקים יבינו. אנחנו בעסקים לא מסתכלים על מחירות פר חודש, זה לא רלוונטי. שימו לב שגם המדינה, מס הכנסה, כל הרשויות בוחנות אותנו פר שנה. הן בודקות את ההכנסות והרווחים שלנו במהלך שנה, וכך אנחנו צריכים לבדוק. ואני צריכה לבדוק אם ההכנסה השנתית או הרווח השנתיים נותנים לי את מה שאני רוצה. אם כן, מעולה. אני אמשיך להגדיל כדי לשמור על מגמת גדילה. אם לא, אז אני אצטרך לחולל שינויים. וזה יכול להיות שינוי במוצר, שינוי בשירות, שינוי במחיר, שינוי
בשיווק.
איך אני מביא יותר אנשים. לפעמים זה אפילו שינוי בקהל, ואני בעצם אשנה את העניין הזה, אבל זה באמת דבר שמאוד מאוד חשוב להסתכל על המספר הכללי. ועסקים לא אוהבים להסתכל על המספר הכללי, להסתכל מה מכרתי כל השנה, מה מכרתי שנה שעברה. אנחנו מאוד חוששים להסתכל על נתונים בעיניים, בגלל אותה התחייבות כביכול ששמנו לעצמנו.
אני רק אגיד משהו, כל מי שחושש, בדרך כלל התוצאות הן לטובתנו. נכון. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לזה בחשש ואנחנו מופתעים לטובה. אגב, אני מודה, גם אני בסיכום השנתי, למרות שאני עובר כל חודש וזה, אבל בסיכום השנתי הופתעתי לטובה.
אני הופתעתי אצלי מאוד, אני לא האמנתי להגדילה. ואני באמת מעודדת עסקים ללכת ולבדוק. לבדוק מה היה ב-2019 ולבדוק מה היה ב-2020 ולהסתכל על נתונים ביניהם. וגם אם לא, וגם אם ירדתי במחירות, וגם אם השנה הייתה פחות טובה, אז מה, אנחנו לא פה שופטים את עצמנו, אנחנו לא שמנו לעצמנו כלי לשיפוט עצמי, אנחנו בודקים מה היו הסיבות, מה קורה בשוק שלי, מה קורה בעסק שלי, מה קורה אצלי, מה קורה עם האנרגיה, הזמן, ההשקעות שלי, השיווק שיזמתי, ועושה שינוי. הכל, זאת המטרה. המטרה של תוכנית היא להצמיח אותנו, להגדיל אותנו, להסיק ממנה מסקנות, להגיע ממנה לתובנות, לא להלקות את עצמנו. אז זה באמת ככה הדבר מאוד חשוב. ונקודה אחרונה שבעצם אמרתי אותה עכשיו, אנחנו רוצים לבדוק אם יש מגמה של גדילה משנה לשנה ומגמה בתוך השנה עצמה. אוקיי, אז אלה הנקודות שאני קודם כל אכין לעצמי לפני שאני נכנסת ויוצרת לעצמי או מגבשת לעצמי איזושהי תוכנית.
טוב, יאללה מיטל, אנחנו מתחילים לבנות את התוכנית, מה עושים?
אוקיי, תכלס, אני אוהבת תכלס. קודם כל אני מגדירה לעצמי כמה כסף אני רוצה שישאר לי, שיהיה לי בעצם בעסק בסוף השנה. אנחנו, אחת הטעויות שעסקים עושים והם מאוד מאוד מסתבכים איתם, זה הם מערבבים בין הרווח להכנסות. אני ממליצה קודם כל להתייחס אך ורק להכנסות, לבנות את כל התוכנית סביב ההכנסות, אחר כך ללכת ולוודא שנשאר לי הרווח שאני רוצה, ואם לא נשאר לי הרווח שאני רוצה, אז ללכת לעשות, לצורך העניין, להעלות מחירים אם צריך, להחליט שאני מוכרת יותר, לשנות את המספרים, כדי שאני אשאר עם הרווח, אבל לא לנסות בתוכנית אחת גם לחשב רווח וגם לחשב הכנסות. אני בתוכנית השנתית שלי מתייחסת רק להכנסות, ואחר כך אני הולכת ובודקת שנשאר לי גם הרווח שאני רוצה. את החישובי הרווח אני עושה בנפרד, אם אנחנו יודעים לעשות את זה לבד אחלה, אם לא אנחנו נשב עם איזשהו יועץ כלכלי שיעזור לנו לעשות את החישובים, או רואה החשבון שלנו, נשים את זה בנפרד. אנחנו מתייחסים להכנסות. תכלס, קודם כל לקבוע מה הסכום שאני רוצה שייכנס לי בסוף השנה, שיהיה לי בסוף השנה. אחר כך אני עושה לעצמי את החישובים, איך אני מחלקת אותו לפי חודשים, אבל לצורך העניין, אם אני שנה שעברה, העסק שלי יכניס 1,000,000 שקל, אני הולכת ורוצה ששנה הבאה הוא יכניס 1,050,000. המלצה שלי, כלל אצבע, לכו על 5% גדילה. 5% גדילה זו גדילה בטוחה, יציבה, שמאפשרת...
ריאלית.
ריאלית. היא גם מאפשרת לנו לבסס את, את מה שאנחנו עושים, כי אני כבר ראיתי עסקים שקפצו במכפלות של פי 2 ופי 3, ובדרך איבדו את החוסן העסקי שלהם, את היציבות, את התהליכים המובנים, נסחפו להוצאות מאוד גבוהות.
גדילה מהירה מדי.
גדילה מהירה זה לא דבר טוב. לרוב זה, זה פוגע ביציבות העסק, אז לשים לב. אז 5% גדילה זה נהדר. אני אומרת האמת, אני בעסק שלי חובה בסופו של דבר גדילה גם של 20% ו-50% תלוי באיזה שנה ומה היה, ואיזה שלב העסק, אבל... אבל מראש בתוכנית שלי אני מכוונת לגדילה מתונה. אם גדלתי יותר, אחלה, אבל באמת כדי להיות ריאליים ופרקטיים. אז קבעתי כמה כסף אני רוצה שיהיה לי בסוף השנה הביתה, והדבר השני שאני הולכת ובודקת ומחליטה עליו הוא האם יש לי מוצר או שירות מרכזי שאותו אני רוצה לקדם. אז כמו שדיברנו במקרה שלי, יש לי מוצר שירות, יש לי נגיד את קורס הדגל שלי, קורס לשווק עם איטל, הוא זה שבסופו של דבר רוב התוכנית התבסס עליו. אני אקח, אחליט על 3-4 פעמים בשנה עוגנים שאני מקדמת את הקורס הזה, מחליטה, עושה ככה את המכפלה, מה מחיר הקורס, כמה לקוחות אני צופה שיקנו אותו, ואני יודעת שלצורך העניין 70-80% מהכסף שאני רוצה, מגיע ממוצר הדגל, ככה אני קוראת לו מוצר הדגל. ואיך אני יודעת כמה יקנו אותו ובאיזה מחיר? אני מסתכלת מה היה בשנה הקודמת. אם אני רואה שבכל קמפיין שלי בממוצע קנו אותו 17 משתתפים, 18 משתתפים, אני יכולה לאתגר את עצמי ולהגיד הפעם אני אביא 19 משתתפים.
אני באתי להגיד, רק לא רציתי לקטוע אותך, זה לא מה את צופה, זה מה את מכוונת. כמות נכון. שאת מכוונת שיקנו. בסדר?
זהו, ובהמשך לזה אני אגיד דבר חשוב. עסקים הם נוקבים במספרים שהם רוצים, לא במספרים ריאליים, ופה מאוד מאוד חשוב. אני כן הולכת ובודקת מה השנה שעברה, ומאתגרת את עצמי טיפה יותר. טיפה יותר, לא הרבה יותר, כי אני לא רוצה לחוות חוויה של תסכול, חוויה של אכזבה, חוויה של חוסר הצלחה, לא. אני כן רוצה להציב לעצמי יעדים ריאליים, ולכן ככה אני עושה את, את החישוב הזה. אז אמרנו, אנחנו בודקים כמה כסף נרצה שישאר לנו, אנחנו בודקים מה מוצר הדגל שלנו, אבל יש עסק כמו שלך שבא ואומר לי, מיטל, אצלי זה לא ככה, אצלי יש... איך אמרת לי?
4 מוצרים עיקריים, ושוב, כמעט באחוזים
זהים.
זהים, כן, ממש.
מייצרים את הכסף. אז במקרה שלך, אני הייתי קובעת לכל אחד מהמוצרים קמפיין, או לצורך עניין, אמרנו 4 מוצרים, 2 קמפיינים לכל מוצר במהלך השנה, ואז יש לי 8 קמפיינים שמייצרים לי 70-80% מהכסף. קודם כל אני מכניסה את העוגנים האלה לתוכנית העבודה שלי. אני פותחת קובץ של כל חודשי השנה שרשום בו מתי יש חגים, מתי יש חופשים, מתי יש בעצם את כל מה שיש בלוח השנה, ואני מתחשבת בזה. אני אישית, אתה יודע איך אני אומרת, אני דבר ראשון, מה אני מכניסה ללוח השנה?
חופשים.
חופשים. קודם כל, איפה יש לי חופש, פעמיים בשנה חופשים ארוכים של 3 שבועות חודש לפחות, עוגנים, אני גם נוהגת, משתדלת שהחופשים של החגים, אני גם לוקחת אותם כחופש, יש לנו ילדות צעירות בבית, אני רוצה להיות זמינה להן בחגים, אז חנוכה וסוכות, לפעמים החופש הגדול שתכננתי הוא בחג ולפעמים לא. קודם כל אני מסמנת לעצמי חופשים ומשלבת את הפרויקטים של מוצרי הדגל שלי, בין אם זה מוצר דגל אחד אצלי דומיננטי שהוא יחזור על עצמו 4 פעמים בשנה, או אצלך 4 מוצרים יותר קטנים שכל אחד יחזור פעמיים ויש לי 8 קמפיינים. אוקיי, אז כבר ככה הבטחתי לעצמי 70-80% מההכנסה שרציתי, הנה היא בתוך התוכנית. במצב הזה אני יכולה ללכת ולשלב גם פרויקטים, את הפרויקטים היותר קטנים. את הפרויקטים הגדולים אני אשלב בחודשים שאני כבר, מהניסיון שלי יש בהם תוצאות יותר טובות. מיד אחרי חגים, מיד אחרי חגי תשרי תקופה טובה, מיד אחרי פסח תקופה טובה. חודש יוני הוא חודש טוב. אני מזהה ככה.
נובמבר
חודש נהדר, אחרי חגי תשרי. כן. אז אני מזהה את הנקודות האלה ומשלבת שם פרויקטים. ואני בודקת גם שמה שאני עושה, מה שתכננתי לי, אני מבדת שהוא גם מייצר לי הרבה כסף, אבל אני גם הולכת ובודקת שהוא רווחי לי ושהוא מייצר פחות עבודה. כי סתם לדוגמה, אני אשתף שנגיד הרצאות, כשאני מוכרת הרצאה, אז נכנע, אני יכולה להכניס נגיד 20,000 שקל בעקבות הרצאה, אבל לא נשאר מזה כמעט כלום. כי יש עלויות שיווק גבוהות ועלות השכרת החדר והכיבוד. אז גם אם אני אזהה שמוצר מסוים הוא מייצר לי הרבה כסף, אני אלך ואבדוק אם הוא רווחי לי. אם הוא לא רווחי לי, אני לא אתבסס עליו בתוכנית. אני אשלב אותו במוצרים הנלווים. את המוצרים העיקריים הם צריכים להיות רווחיים, כאלה שלא גוזלים ממני הרבה זמן, כאלה שתורמים לי לרווח, כאלה שמייצרים לי את מירב היציבות שאני רוצה, ואז נשאר לי זמן לפינוקים, לדברים הכיפים.
בדיוק. זה החלק הכיף בעצם. אוקיי, שמנו את העוגנים. עכשיו יש לנו את כל מה שבין העוגנים, להתפרע, לעשות מה שבאמת יותר טוב לנו, יותר אנחנו רוצים לקדם, או דברים מרגשים אחרים, שהם לא הכי רווחיים או לא הכי מכניסים, אבל סידרנו להם מראש מקום.
נכון. נגיד, אם בא לי להעלות איזשהו פרויקט שיווקי, שאני אפילו לא יודעת מה תהיה התוצאה שלו, החלטתי לעשות פרויקט של סרטוני וידאו, או להעלות אתר חדש, או אצלך אתה תרצה לפתח איזושהי מערכת חדשה של אתרים או גניבה, אז ברגע שביססתי לי בתוכנית את העוגנים שמייצרים לי את רוב הכסף ושילבתי גם את המוצרים האחרים שמייצרים לי את ההכנסה, אני יכולה גם להרשות לעצמי פעם, פעמיים בשנה, לשלב לעצמי זמן ומקום לפינוקים העסקיים. אני קוראת שהם באמת מזינים אותנו, מזינים את הנפש, ואנחנו לא כל הזמן מרגישים שאנחנו במרדף אחרי הקמפיין הבא והמחירה הבאה.
והמילת מפתח שאמרת שם, זה נותן לנו את הזמן, זאת אומרת, זה לאו דווקא את האמצעים הכלכליים לעשות את זה, אלא זה נותן לנו את מסגרת הזמן, ששם אנחנו יכולים לעבוד ולפתח את הדברים החדשים האלה.
נכון. ואני רוצה להגיד פה משהו על, ככה בשורה התחתונה, נוצרת לנו תוכנית, ועכשיו אנחנו יוצאים איתה לדרך, וזה המקום שבו אנחנו לוקחים בחשבון שזאת תוכנית, ויש סיכוי טוב שהיא תשתנה, ויש סיכוי טוב שחלק מהדברים יצליחו לנו יותר משציפינו, וחלק מהדברים יצליחו לנו פחות משציפינו. אבל התוכנית נותנת לי מסגרת, והיא מכוונת אותי למספרים שאני רוצה. כך שלצורך העניין, קרה לי בתחילת שנה שקורס מסוים נמכר פחות משרציתי, אז בקורס שאחריו חיזקתי יותר, לחצתי יותר, עשיתי יותר פעולות, הבאתי יותר אנשים.
ויש פה שני דברים יפים. אחד, קודם כל משפט, כל תוכנית היא בסיס לשינויים, אז קודם כל יש את הבסיס, והיופי הוא שאת לא צריכה לעשות תוכנית חדשה, אם משהו לא הלך לך, את לא עושה תוכנית חדשה, את רואה רק מה הפער, ואת מתאימה בהתאם, זאת אומרת, לא צריך עכשיו לתכנן הכל מאפס, וזה היופי בתוכנית, אלא עושים אדפטציות קטנות, והאדפטציות הקטנות האלה מחפות על אם משהו לא הלך, או ההפך, את יכולה לוותר על דברים, אם משהו הלך הרבה יותר טוב, ואת רוצה לשחרר לך אומץ.
נכון. עכשיו, חשוב גם לשים לב לדבר מסוים. אם אני מבססת בעסק שלי מצב שבו יש לי כן מוצר דגל עיקרי שמייצר לי את רוב הכסף, זה מייצר לי יותר מקום לפיתוחים חדשים ולתוספות חדשות למקרה שהוא לא ממש עבד כמו שחשבתי. אוקיי? וזה קורה. וגם כשאני מסתכלת אחורה, היו קמפיינים שהצליחו בדיוק כמו שרציתי, היו קמפיינים שהיו יותר טובים, היו קמפיינים שהיו פחות טובים, אבל בסוף, בסיכום שנתי, אני כן רואה שחיפיתי על דברים, שיזמתי, שהוספתי, שהורדתי, שמחרתי קצת יותר, שיזמתי עוד איזושהי פעילות, ובסופו של דבר הגעתי לתוצאה הכוללת שאני רוצה, ויותר ממנה. ופה באמת חשוב לי להגיד דבר, מאוד מאוד חשוב שהיעדים שלנו לא יהיו כאלה שאם לא השגתי אותם, אין לי לחם בבית.
עד משמעית.
לא לחיות, לא לנהל עסק כשאני, מה שנקרא, בשארית טיפת כוחותיי, טיפת כוחי האחרונה. זה לא, אי אפשר להיות במקום הזה. אם אני במצב שבו אני חייבת כסף, אז אני מדברת על לצורך העניין, אני חייבת להתקיים בעסק שלי חדש, אני אקח אפילו משהו מהצד שייתן לי ביטחון, כמו איזושהי עבודה בפרילנס, או אפילו אהיה שכירה 20-30% מהזמן שלי, כדי לייצר לי את העוגן הכלכלי שנותן לי את השקט, ואת התוכנית אני אבנה בנחת עם רזרבות, כדי שגם אם לא השגתי בדיוק את מה שרציתי, אני לא, מה שנקרא, זה לא יחבל לי בחיים, זה לא ישאיר אותי בלי מספיק אוכל הביתה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בכל ההתנהלות בעסק, כי מהניסיון שלי, עסקים שחיים על הקסקס הם עסקים שמתעייפים. ככל שאנחנו יותר לחוצים, אנחנו מגיעים לתוצאות פחות טובות.
תוצאות פחות טובות, ברור. אגב, וגם את כשהתחלת העסק שלך, וגם אני כשהתחלתי את העסק שלי, פעלנו אותו דבר. זאת אומרת, השארנו לעצמנו איזושהי רזרבה, איזושהי גרייס כזה של הכנסות, והתחלנו אותו ב... אני לא אגיד ברוגע, כן? כי אין שום דבר רגוע בלהתחיל עסק, אבל עם איזשהו גרייס, עם איזשהו חסד מסוים ל... להתחיל להתבסס, וזה מאוד
נכון?
חשוב.
זה או ש... או ששמים קצת כסף בצד מראש, בין אם זה עזבתי עבודה כסחירה, אז את הפיצויים שקיבלתי, או דמי אבטלה, או כל מיני דברים כאלה, ומשתמשים בהם. או שלוקחים איזושהי עבודה קטנה מהצד, ואני אגיד יותר מזה, גם אתה וגם אני, בתחילת הדרך שלנו, גם לקחנו פרויקטים שאנחנו פחות אוהבים, והם פחות בתוכנית שלנו, כי היינו צריכים כסף, ובמקביל, הדבר החשוב, הוא לבסס את הפרויקטים שאנחנו כן רוצים ואוהבים, ולשווק אותם באופן יזום, כדי שאני כן אביא את עצמי למקום הזה, שהתוכנית שלי מורכבת רק מדברים שאני אוהבת לעשות. אני ממש שמחה להסתכל על התוכנית שלי היום, ולראות בה אך ורק פרויקטים, בצורה שאני רוצה לעשות, ובמחירים שאני רוצה לעשות.
אז אני, אני מחייך, כי אני כשעברתי על הדברים, אז ראיתי את הדברים שמכרתי לפני 3 שנים כשהקמתי את העסק, ושל עכשיו. וזה בדיוק מה שאת אומרת, לקחתי הרבה דברים שהם לא היו, השקעתי בהם יותר מדי מאמץ, הם היו פחות רווחים, אבל הייתי צריך להביא פרנסה הביתה, והיום אני בשלב שאני עושה את זה יותר יזום ויותר מסודר, יותר סדור, שיש לי הרבה פחות דברים כאלה, אני לא חייב לקחת שום דבר, אלא רק רוצה. וזה מקום של כוח להיות בו.
ואתה גם לא אתה גם יודע שגם אם עכשיו יתקשר לקוח ומבקש פרויקט שהוא לא משהו שאתה רוצה לעשות או מתאים לך לעשות, הוא מותאם למוצרים שלך, גם אם אתה אומר לו שזה לא מתאים, אתה לא נשאר בלי כסף, אתה יודע שיבוא הלקוח הבא בגלל אותן פעולות יזומות שמביאות את הקהל, זה גם פעולות יזימות וגם אותו מודל רווח, מה שאני קוראת לו סל שירותים ומוצרים שמאפשר קניות חוזרות, ולמכור יותר ללקוחות קיימים, ובעצם כל המרכיבים שצריך להיות בבסיס של העסק שלנו, כדי שנוכל לתכנן ולהגיע לתוצאות שאנחנו רוצים. וזהו, אני, ברגע שיש לנו בעצם את כל מה שאמרנו, אנחנו משבצים את זה לתוכנית, אנחנו מתחילים לפעול, אנחנו הולכים בדרך, ואתה יודע, אי אפשר לסיים את הפרק הזה בלי להגיד כמה מילים על 2020, שהייתה בלטם אחד גדול.
הם כל הבלטמים,
אז קודם כל אני אישית, אני חושבת שגם פה העסקים שלנו מתנהגים אחרת, כי אני אישית, זה מדהים, אני הגעתי בול, אבל בול, לתוצאות שתכננתי, זאת אומרת, היום קפץ לי בפייסבוק פוסט, שנותן לי תזכורת על סיכום שנה שעשיתי פעם קודמת, ואמרתי לעצמי, אני רוצה 4 מחזורי קורס עם 20 משתתפים בכל אחד, אני רוצה 2 הרצאות, אני רוצה 1 הרצאה איתך, אני רוצה, לא זוכרת אפילו מה כתבתי שם, וכתבתי, אני רוצה טיול שיווק ללונדון, שהוא היחיד שלא יצא, כי סגרו את הגבולות, וזה מדהים, כי אתה זוכר, אני הייתי בנובמבר 19 בלונדון, כדי לעשות...
עשית הכנות.
הכנות לטיול. סיור מקדים. עשיתי סיור מקדים, והוא באמת, הוא לא יצא לפועל בגלל השנה הזו, אבל אני ממש הגשמתי את כל המטרות שלי השנה, למרות שהיא התנהגה אחרת לחלוטין, מי שציפיתי. עכשיו, יש עסקים שאומרים לי, כן, יש לך קורסים דיגיטליים, אז בגלל זה היה לך קל. אז נכון, יש לי קורסים דיגיטליים, ואני את כל העסק שלי בניתי כל הזמן, אני בונה אותו כך שהוא מוכן לכל תרחיש, וכך שהוא לא תלוי רק בנוכחות שלי פיזית כל הזמן. אבל כן היו לי גם בלטמים, כי אתה יודע כמה שחלק גדול מההכנסות שלי ומהפעילות שלי מגיע מהרצאות פרונטליות, ומפגשים פרונטליים, ובמהלך השנה לא יכולתי לעשות את זה.
היא צריכה לעשות שינוי ענק בעסק ובאופן השיווק שלך, בגלל שלקחו את הדבר שהוא... הוא ענק.
לקחו ממני את, את מקור השיווק הכי משמעותי שלי, כי השיווק הכי טוב שלי זה בהרצאות, ופתאום לא היו לי הרצאות. אבל מה שנקרא, לא אמרתי נואש. אמרתי, אוקיי, אין לי הרצאות, מה כן יש לי? אני אספר לכם שאני אחד הדברים שאמרתי לעצמי, ורואי יודע, אני בחיים לא פותחת הרצאה בפורמט דיגיטלי. מה פתאום, הרצאה זה בשטח, ואם אני רוצה לעשות משהו דיגיטלי, זה יהיה וובינר. אין דבר כזה. אבל בכל זאת אני תמיד נכונה לכל תרחיש, ואת ההרצאות שעשיתי, צילמתי בווידאו, לא ויתרתי על זה. והנה בא 2020, ותפחה לכולנו בפרצוף, ולימדה אותנו שהבטחות לחוד ומעשים לחוד, ואין ברירה, ואני לא רוצה לאבד את הקהל שלי, אז פתחתי את ההרצאות המוקלטות בפורמט ככה מותאם. אז תראו, גם אני חוויתי פה טלטלות, וגם אני נדרשתי לגלות גמישות ויצירתיות ופתרונות. ובוא נשים את הדברים על השולחן, רואי. אנחנו היינו צריכים השנה הזו להתאמץ הרבה הרבה יותר.
הרבה יותר.
כדי להגיע לתוצאות.
הרבה יותר. אני רק אגיד שאצלי, אם אני מסתכל על כמות לידים וכמות סגירת עסקאות, שנה הרבה יותר, הרבה פחות טובה משנה קודמת. הרבה פחות טובה. זאת אומרת, פחות סגירות באחוזים. כי שוב, שנה הרבה יותר קשה הייתה.
נכון. אבל בסופו, אז אצלי, כמות הסגירות היא כן נשארה גבוהה, אבל אני מודה שהייתי צריכה הרבה, הרבה, הרבה יותר להתאמץ. הייתי צריכה למכור בצורה הרבה יותר חדה, הייתי צריכה לעשות הרבה יותר פעילויות, הייתי צריכה להיות הרבה הרבה יותר נוכחת כדי לשמור את הנתונים שלי. לשמחתי גם סיימתי אותה עם 20% גידול בהכנסות ויותר מ-30% גידול ברווח, אבל במהלך השנה לא הרגשתי את זה שזה הולך לקרות. זאת אומרת, הייתי כל כך כל כך כל כך מגויסת להגיע למטרות שהצבתי לעצמי, שבסופו של דבר שמחתי לראות שהשגתי אותם, מה שנקרא, עם אפילו רזרבות לקראת שנת 2021, שיקלו עליי, אם חלילה, מי יודע מה יהיה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לא יודעים.
זה אגב, זה גם מדגיש לי נקודה שדיברנו עליה, של האקט הזה של סיכום שנה ותכנון שנתי. את לא יכולה לדעת את הגידול הזה עד הסוף. זאת אומרת, רק כשאורזים הכל ואת כל הנתונים מכל ה... גופים השונים ואת כל, שעושים את הניתוח, רק אז את באמת יכולה לדעת את זה, וזה בסוף דצמבר.
נכון. אז אם אנחנו, אני אשאל אותך, מה הטיפ הכי משמעותי שהיית נותן למי שעכשיו הלך לתכנן את 2021? בהנחה שאנחנו עדיין בתקופה של אי ודאות.
אני אגיד משהו אחד שהיה הפעם משפט שהתנוסס, זה מה שאין לו נתונים, הוא אי אפשר לשפר אותו.
נכון.
אוקיי? הדבר הראשון זה לאסוף את הנתונים. עכשיו, בין אם זה בדיעבד, לא עשיתם את זה אף פעם, בין אם זה בדיעבד לעבור על חשבוניות, לעבור על המערכות, לראות מה מכרתם, ולהבא, מה שנקרא בראשון לראשון, תתחילו להתנהל בצורה קצת יותר מסודרת, וממש לתעד את הטרנזקציות, את המחירות, את הכמויות, את המספרים, לתעד, כי זה יעזור לכם מאוד בניתוח הנתונים. זה שלי יש אקסלים מסודרים, זה עשה לי, אני בשניים וחצי קליקים יכול לראות את הנתונים ולא צריך לחפור במערכות אחורה, אז לאסוף נתונים זה הדבר הראשון.
ולנהל נתונים בעצם אתה אומר.
כן.
זאת אחת ההחלטות שהחלטנו אצלנו, אנחנו היינו סולקים נגיד סתם אתרים, אז כשמגיע לקוח אז כותבים בחשבונית איזשהו תיאור, ואז זה היה נורא קשה ללכת ולדעת כמה אתרים מסוג זה מכרנו, כמה אתרים מסוג זה מכרנו. ואחת ההחלטות שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות מקטים.
כן.
כל מוצר יהיה תחת מקט, ואנחנו נמכור אותו בצורה יותר מסודרת. עכשיו, ברמת העבודה היומיומית, זה קצת יותר מבאס, כי הכי פשוט זה להוציא חשבונית, לכתוב מה שבא לנו לזרום קדימה, ולא ללכת, לחפש את המקט, לעשות... אבל אנחנו כבר מבינים שעדיף כמה שיותר לייצר סדר במערכת, כדי ששנה הבאה נסכם, יהיה לנו יותר קל, ושאף עסק לא ירגיש לא בסדר, שהוא לא סידר ולא עשה. כל תהליך הסדר הזה בעסק, אפשר לעשות אותו כשאנחנו מתרגלים את זה משנה לשנה, וכל פעם משפרים משהו.
נכון, אני בשנה הראשונה, הסיכום השנתי שלי היה מזעזע. אני עבדתי כמו חורני שעות על גבי שעות כדי להוציא מכל מיני מערכות נתונים, ושוב, במהלך השנים סידרתי את זה, ועכשיו זה היה לי פשוט.
נכון, אז גם לי, אבל אז גם הבנו שאנחנו יכולים לעשות את זה עוד יותר פשוט, ובאמת אנחנו עושים את זה, אז בכלל, אני אגיד ככה את האינפוט שלי לגבי 2020 ו-2021. אני חושבת שקודם כל, העוקבים שלי כבר מכירים את הראש שלי. אני אומרת, את העסק צריך להכין לכל תרחיש, לא משנה מה. לפעמים זה דברים שקורים לנו ברמה הפרטית, מחלות, היעדרויות, חופשות, הורים שצריך לטפל בהם, ילדים חס וחלילה. ולפעמים זה דברים שקורים בשוק. אנחנו חיים בחופש קלון, לפעמים זה מלחמה שמשבשת את העניינים, ולפעמים זה, הנה,
קורונה.
מגפה, כן? אז באמת להכין את העסק לכל תרחיש, שזה אומר שיהיו לי מוצרים ושירותים שלא תלויים בנוכחות הפיזית שלי, ושיהיה לי מערך שיווק שלא תלוי בנוכחות הפיזית שלי, זה דבר מאוד חשוב. וכשיש לי את הדבר הזה, אז יותר קל לי להתכונן, ואם אני מדברת על איך לתכנן את 2021, אני אומרת דבר כזה, יש המון ספקולציות בחדשות, מה יהיה, היא תהיה יותר טובה, היא תהיה פחות טובה, נחזור לעצמנו, לא נחזור לעצמנו. אני אומרת, תתכננו אותה כאילו מה שקורה היום, זה מה שהולך לקרות כל השנה. ומקסימום, אנחנו נגלה לטובה שדברים הם יותר קלים ממה שחשבנו ונפתחות לנו עוד הזדמנויות. אז נפתח את התוכנית ונשנה אותה.
אגב, באופן כללי אני מציע שאת התוכנית, אנחנו לא נסתכל על מצב השוק, אלא נסתכל על העסק ולא על השוק מסביב. זה גדול מדי בשביל להכיל אותו על עצמנו כעסק
קטן. נכון, ממש. אז לפתוח את התוכנית, לפתוח את התוכנית. אני כל חודשיים, שלושה, מסתכלת, פותחת ובוחנת מחדש. הסקתי, ואגב, שימו לב, אני לא בוחנת רק כל חודש, או בטח לא כל שבוע, כל יום. אני כל תקופה מסתכלת, הסקתי את מה שרציתי, אני בקצב שאני רוצה, יש לי פער שאני צריכה לחסות, או לחילופין, יצרתי לעצמי רזרבות, וכך אני ממשיכה הלאה, ולפעמים אנחנו נשנה, נוסיף, נגוון. באמת, הקלישאה שכל תוכנית היא בסיס לשינוי היא כל כך נכונה. דווקא אותם עסקים שרוצים חופש פעולה, רוצים גמישות, רוצים עצמאות, ככל שתתכננו יותר, יהיה לכם חופש, מה שאני קוראת לו, לצאת מהקווים. לצאת מהקווים, לעשות דברים שמה שנקרא הם לא בתוכנית שלי, אבל דווקא התוכנית מאפשרת לי לעשות את זה בצורה בטוחה.
כי זה, בדיוק, כי זה נותן ודאות, וכי קל לנו לקבל החלטה אחרת, כי אנחנו יודעים אל מול באה החלטה, ולא, היא לא באה משום מקום, יש מעין. כאילו, רגע, אם אני אעשה את זה, איך זה ישפיע? אנחנו יודעים איך זה ישפיע, כי יש לנו תוכנית.
נכון. והסיכום שלי זה תהיו נחמדים לעצמכם, שנהיה נחמדים לעצמנו, שנהיה חומלים לעצמנו, שנהיה סלחנים לעצמנו. אני מאוד בעד לחתור למטרות, ואני מאוד בעד להשיג את המטרות, אבל אם לא הצלחתי, לא לגזור את דיני ולא לגזור את דין העסק שלי כלא מוצלח, כלא לא יכול, כתקוע, אלא להבין שאני כנראה בסך הכל צריכה לדייק, לדייק תהליכים, לדייק מוצרים, לדייק מחירים, לדייק פעילויות, ואז באמת להגיע למטרות שאני רוצה. וזה הדבר הכי חשוב שאני אקח איתנו מפה. וזהו, בשלב הזה אנחנו נסכם.
כן.
ונגיד לכל החברים שעוקבים אחרינו תודה. ושתהיה שנת 2021 מוצלחת בעסק, בבריאות, בכל דבר שהוא. אותנו אפשר למצוא באתרים שלנו, בקבוצת עושים עסקים גדולים בפייסבוק, באמת בהרבה פלטפורמות שאנחנו נכתוב אותם פה מתחת לפרק הזה, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים.
והמון בריאות.
נכון, בהצלחה. ביי ביי.
ביי.